החושך מכסה את העולם. בסייעתא דשמיא, תקשור עם מנחם. ירושלים, י"ז כסלו תשע"ה. אני בטוח, בטוח, שכולכם רואים חזק את העננים השחורים. לא מרחוק כמו פעם, אלא מעלינו, ממש מעלינו. זה לא לגמרי מעלינו, אבל זה הולך ומחשיך, ועוד עומד להחשיך עוד יותר. אני נפלתי השבוע, וכשנפלתי, חשבתם שהייתה לי התקפת מחלת הנפילה. לא, ולא, ולא. היה לי צער עצום, פחד מעל ומעבר, גם על מה שהולך להיות פה. זה עוד גרוע יותר מה שהולך להיות בחוץ לארץ. אני כל כך כל כך סובל מהפחד. לא בשביל עצמי, אלא בשביל הקרובים שלי, בשביל כל האחים והאחיות שלי, הם עם ילדיהם ומשפחותיהם, ובוודאי בשביל עם ישראל. אבל לא מבינים, וזה מה שמפריע לי הכי הרבה. אני לא יכול להבין למה לא מבינים, למה? תפתחו את העיניים. מה קרה לעם ישראל? הם כל כך רוצים את הגשמיות. אפילו הטובים, שלא חיים מי יודע מה על איזה רמה גשמית. אבל הם רוצים את החיים השקטים, וגם את השטויות. ואפילו הצדיקים שיושבים ולומדים כל היום, והם ממש צדיקים בכל כיוון, וגם הם רדומים למחצה, או שמפחדים ללכת נגד הרצונות של הלבבות העקומות של הרבה מן האחים והאחיות שלנו. אני כל כך עצוב מזה, ולא יודע מה לעשות. הרגשות שלי הגיעו לשיא, ואז הגוף פשוט לא תפקד. ונפלתי. אבל זה לא מה שחשבתם. זה הרבה יותר מסובך, והרבה יותר חשוב לדעת את הסיבה לכך. אני עכשיו רוצה רק לומר לכם, המלחמה שבאה עלינו זו מלחמת דתות. זו מלחמה שבין השקר לאמת. רוב האנשים בעולם, הרוב העצום, הם בשקר גמור. בין אם הם נוצרים או מוסלמים או בודהיסטים או סתם אתאיסטים שלא מאמינים בכלום, שלא נדע, לא משנה מה. הם עולם החושך. ועם ישראל הפצפון, רק מאיתנו יוצא האור בכל החושך הזה. ואם אתם רק חושבים על זה, אם אתם רק חושבים כמה שאנחנו מזעריים, והם כל כך עצומים, מה זה אומר? ומה חס ושלום יכול להיות? ולא רק זה, אלא שאפילו שאנחנו כה פצפונים, והאור איתנו, אפילו שהאמת איתנו, וכל זאת יש הרבה יהודים, אפילו מתוך העם הפצפון הזה, שגם הם בשקר. אז זה מקטין את האור עוד יותר. אבל החושך יהיה מסביבנו, ומעלינו, ומתחתנו. והאור החזק יצא מעם ישראל. זה יהיה אור כל כך חזק, למרות שחלקו של עם ישראל ייעלם, כאשר מגלה שחלק של עם ישראל בכלל אינם יהודים. הם ייעלמו וישאר רק אותנו, רק אלה שהם באמת יהודים. והאור שזה האמת יצא מאיתנו. בתחילה זה יהיה קטן וקלוש, וזה יגדל, וזה יהיה יותר חזק ויותר חזק, עד שזה יהיה יותר חזק מכל החושך. וזה יבריח את כל החושך, וזה ייעלם. זה ייעלם, ונצא מהמחבוא שלנו, ונביט סביבנו. ובארץ ישראל, פחות או יותר, הכל יהיה בסדר. אך בחוץ לארץ, שני שליש העולם לא יהיה כבר. יהיה בלי חיים, בלי כלום. ואז היהודים האמיתיים ייכנסו לעולם של משיח צדקנו, אבל זה פחד, פחד גמור. נעבור עכשיו מלחמות, תתכוננו. נעבור מלחמות וזה לא סתם. רואים כבר מלחמות, ריח הפצצות נישא כבר באוויר, ואנחנו תואמים כבר את המלחמה שעומדת להיות פה. קיבלנו קצת רעיון, מושג, מה זה יכול להיות. זה היה טיפה, אבל זה יהיה הרבה יותר גרוע. אני לא אומר שיהיה נזק מי יודע מה פה בארץ ישראל, אבל יהיה. יהיה נזק ויהיה מוות. אבל השם יעזור לנו וייתן לנו את הכוח לעמוד בפחד. וכל אלה שהתפללו מתוך אמת, מתוך רצון להתקרב לקדוש ברוך הוא, מתוך הרצון להיות רק איתו. וזה כל הסיבה לחיים שלהם. רק היהודים האלה יכולים להגיע לשלמות. וזו כל המטרה של הבריאה. המטרה של הבריאה זה שנגיע יותר ויותר לשלמות. וזה אומר להיות אחד עם הקדוש ברוך הוא, ממש אחד איתו. אבל מחכה לנו הרבה צער והרבה מלחמות. אבל אלה שמבינים שהמלחמה הזאת זה נועד בשביל לשחרר אותנו מהשקר, אז זה יהיה מספיק עבורנו, ונשמח עם זה. נשמח לצאת מהשקר הזה, שבכל מקום בעולם, בכל פינה השקר. כל העולם מתחת לעננים שחורים. והעננים השחורים האלה הם באים מהעבודה הזרה שנשארה בעולם הזה. זה בא מהשקר של כל דת, חוץ מהדת של היהודים. אבל משיח יבוא, ואז כל האמת יבוא. והגויים האמיתיים, הגויים שבאמת הבינו את האמת, הם גם ינצלו. אבל השקר עכשיו, שיותר ויותר רוצים להיות עולם אחד ביחד, ולחשוב חס ושלום שיש כל מיני דרכים להגיע לאמת שזה הקדוש ברוך הוא, אבל גם לא צריך חס ושלום הקדוש ברוך הוא, כי ישנם שתי אפשרויות, יש גם את השטן. ומי שמאמין כאלה דברים זה אלה שמנסים וגם כמעט יצליחו להחריב את העולם. ובסופו של דבר, השם לא ייתן להם להחריב את העולם, כי הם בעצמם רק בני אדם, וזה לא יכול להיות. השם הוא שברא את העולם, ורק השם יכול להרוס את העולם. אבל הם, אלה העקומים שמאמינים בשטן, הם אלה שמשתדלים להשתלט על העולם, וזה לא יעזור להם. והדבר הזה, האמונה בשטן, זה הבסיס של כל הבעיות שיש לנו עכשיו בעולם, מאז ומתמיד. וכל הדתות החדשות, כמו הנצרות והאסלאם, זה מבוסס קצת על יידישקייט, אבל זה שקר, זיוף גמור. והם השתלטו על העולם כמעט 1,500 שנה האחת, והשנייה פחות. אבל זה ממש שקר, שקר, שקר. ושונאים את היהודים כי הם נבחריו של הקדוש ברוך הוא. שונאים אותנו בשביל הדבר הזה. רוצים למחוק אותנו, וזה אומר לעשות אותנו כמו כולם. ואין מדינה שהיא לא חלק של הדבר הזה, חלק של השקר. רק מתי מעט אנשים, עם פצפון, אלה שהם יהודים אמיתיים, יכולים להחזיק את האמת. אבל האמת זה כל כך חזק וכל כך מלא אור, ששום דבר לא יכול להרוג אותו, להשמיד אותו. אף צבא, אף נשק, שום דבר. וכל יהודי שיש את הניצוץ הזה בתוך עצמו, אף אחד לא יכול להרוס אותו. אף אחד. אני מבקש מאוד שתבינו, שכל מה שקורה בעולם הזה, כל ההשתדלות של הרשעים לגמור את היידישקייט, שזה למעשה חלק גדול של המלחמה שלהם, זה לא ילך. הם ייעלמו מן העולם, ואנחנו נשאר. אבל לא יהיה קל. והסוד זה להחזיק כביכול בקדוש ברוך הוא, ולא לעזוב. להחזיק בחבל הרוחני, שהוא מחזיק כביכול, ואנחנו מחזיקים בזה. ואפילו שהוא ינענע אותנו מאוד חזק, לא לעזוב, לא לפחד משום דבר, כי העולם, הבריאה, זה לנצח. ויהיה לנו נצח. ואפילו אלו שהסתלקו, הם יחזרו, אבל נצח יהיה להם. וחוץ מזה, אין לי יותר מה להגיד. שאלות ותשובות. שאלה, למה הנפילה התרחשה בדיוק אחרי התפילה פה השבוע? תשובה, התפילה עצמה פשוט תפסה לי את הלב, הבכי שלכם זה התחבר עם הבכי שלי, וממש לא יכולתי להשתלט על הרגשות שלי, אז הגוף שלי פשוט התמוטט. שאלה, העננים השחורים, האם הכוונה גם למצב הזה, העיסוק עם הבחירות, מי יהיה הנציג בכנסת של החרדים? תשובה, הבחירות פה זה לא כל כך טיפשי כמו שחושבים. כי דבר ראשון, אני לא יודע אם יהיו בחירות. פה יש איזה תכנון להכניס את מדינת ישראל למלחמה גדולה. זה משהו שזה חלק מהתכנון של הרשעים. יש לנו פה בארץ יהודים, כביכול יהודים, שהם איתם, והם אנשים שיושבים במקומות הגבוהים ביותר, גם בממשלה וכולי, ויש להם את האג'נדה שלהם בכל ארץ וארץ. הם שולטים על כל הבנקים בעולם, רוב הבנקים לפחות, כל הבנקים הגדולים. לא מאמין שבנק אחד יכול לחיות בלי להיות קשור אליהם. הם גונבים את הכסף מכל החשבונות שזה אפשרי, בכל הדרכים האפשריות, וכולנו נשארים עניים. והם שולטים גם בעזרת הכסף, והכסף מדבר, בעל המאה, בעל הדעה, בעל הכוח. אתם תראו שעוד מעט תהיה להם סיבה להביא חיילים, או מהאום, או מאירופה, או מאמריקה, לא משנה. הם יבואו כאילו לשמור עלינו, ובסופו של דבר הם פשוט ישתלטו פה, בלי לריב איתנו, בלי לראות ברובים שלהם. יתיישבו פה, והם יהיו השולטים. אני לא יודע אם תהיינה בחירות או לא, אבל מלחמה תהיה. זה הכיוון. שאלה, וזה שהודיעו שהם הולכים לבחירות עכשיו, האם גם זה חלק של התוכנית? תשובה, בוודאי. עכשיו, נתניהו העביר כמה דברים היום, בלי האנשים האחרים שעזבו, שהוא זרק אותם. קודם כל, הוא העביר את החוק של אפס מע"מ לאוכל בסיסי, במקום אפס מע"מ לדירות האלה, שבסוף הקבלנים הם שהרוויחו. אז זה יותר פופולרי עם העם, וזה גם יותר בשכל. והדבר השני, הוא העביר גם איזה 3 מיליארד ש"ח בשביל הצבא, שזה לא מכבר הוא נתן 6 מיליארד ש"ח בשביל הצבא. הוא הכניס משהו שלא היה צריך להיות שם. אפילו רצו לקצץ את תקציב הצבא. אז ברור דבר אחד, הוא בינתיים צריך את הגב של העם, ואחרי זה, ולכן הוא עושה להם קצת פוצ'י מוצ'י עם הורדת המע"מ מהאוכל הבסיסי, ומעלה את הכסף שהולך לצבא, ואוי לנו, אוי לנו. אבל תשימו לב איתו, הוא הופך להיות יהודי שמדבר על מדינה יהודית וכולי, אבל את השם הוא לא מכניס לזה. אף פעם הוא לא אומר ברוך השם. אולי זה מתגלץ לו, מחליק לו מהפה, כי הרבה אנשים אומרים את זה פה ושם, אבל מורגש שהוא ידבר על מזל וכולי וכולי, אבל הוא לא ידבר על הקדוש ברוך הוא. הוא לומד גם כן משהו, לא זוכר מה, תנ"ך, אבל זה רק בשביל להכין אותו לדת החדשה, שזה הכל יהיה ביחד, הכל ביחד. שאלה, האם אתה מאמין שהוא יהיה עוד פעם ראש הממשלה? תשובה, גם אני מאמין שהוא לא יהיה עוד ראש ממשלה. הוא יהיה דיקטטור. שאלה, מעניין שדווקא עכשיו פתאום באה התקיפה בסוריה. תשובה, זה מראה לכם שמה שאני אומר לכם זה נכון. אל תדאגו. הוא לא עשה את זה על דעת עצמו. האדומים נלחמו נגד הערבים. קודם החלישו את הערבים, הורידו אותם מכל המלחמות ערבי מול ערבי, שלחו ערבים להילחם נגד ערבים, והם אלו שהכינו את הדאעש, הם שהכינו את האל-קאידה ואת האחים המוסלמים, שלחו אותם להילחם ערבי נגד ערבי. האם אתם לא חשבתם שזה קצת מוזר שלא התחילו כבר עם הישראלים? והייתה להם עדיין רשות להילחם עם הישראלים, רק עם הערבים עצמם. אז זה מה שהם עושים. לוב היה דיקטטור חזק. כבר אין שם דיקטטורה חזקה. יש בלגן שמה. מצרים, גם שמה יש בלגן. מובארק שלט שמה במיליון אחוז. סוריה, בלגן גדול. ובטורקיה, גם כן עוד מעט יהיה בלגן. ערב הסעודית מפחדת נורא. כל בית המלוכה שמה במצב קשה, בפחד עצום. הערבים הכי חזקים, העולם הערבי הכי חזק, הם רועדים מכל הכיוונים. שאלה, ומה עם איראן? תשובה, איראן עוד מעט, יטפלו באיראן. זאת תהיה מלחמה מאוד גדולה בין אדום לישמעאל, ואדום ישתלט. אחר כך יטפלו ביהודים, השם ישמור. זה רק התכנון שלהם, בוודאי שהשם יציל אותנו. שאלה, האם ייתכן שההתקפה הזאת זו פרובוקציה שרוצים פה לעשות בכוח מלחמה? תשובה, סוריה לא תקום יותר. הם רוצים לגמור את סוריה. הם כבר החלישו את סוריה מאוד מאוד בשלושת השנים, כמעט שלושת השנים שנלחמים שם. ועכשיו זה לא תהיה כל כך בעיה לגמור אותם. אבל הם רוצים להשתמש בצבא ההגנה לישראל בתור הצבא שהולך לתת כנראה את המכות הראשונות באיראן, ומזה תתפתח מלחמת העולם. אני לא יודע את זה בטוח, אבל אני מרגיש את זה. שאלה, דיברו בממשלה שהסכנה של החרדים יותר מטרידה אותם מאשר איראן. תשובה, טוב, מה לעשות? אבל האם הם יותר מסוכנים מאשר הציונים, שהם עבדו עם הנאצים רק בכדי לקחת בדיוק את היהודים שהם רצו? הרי הם עבדו עם הרשעים כבר מאז, עוד לפני מלחמת העולם השנייה. וגם בתוך כדי המלחמה הם עבדו איתם. הם קיבלו בדיוק את היהודים שהם רצו. והשאר הלכו, אתם יודעים לאן. שאלה, האם זה יארך עוד הרבה זמן, השלטון של הרשעים? תשובה, לא יהיה הרבה זמן. הם כבר שולטים הרבה שנים. אז צריכים כבר להתפטר מהם. שאלה, ומה עם החשבון של תשעת החודשים? תשובה, אני לא יודע. זה יהיה מה שזה יהיה, אבל רואים שזה קורה. שאלה, ואיך החרדים נסחבים אל תוך זה? מה הם עושים שמה בכלל? תשובה, החרדים שעוד מנסים להיות בפוליטיקה, אוי להם, אוי להם, אוי להם. שאלה, העסקנות החרדית, האם גם הם חלק מהשלטון הזה? תשובה, אני לא יכול להגיד. יכול מאוד להיות שיש פה ושם. יכול להיות שהם יהודים, אבל הרבה מאוד כסף עובר בידיים שלהם. לא לשכוח, 85 אנשים שולטים על יותר ממחצית עושרו של העולם. 85 אנשים. אז ברור שיש להם הרבה כסף, כמו הקרן לידידות, שהם מחלקים כסף כמו מים. אבל זה קושר אנשים איתם. שאלה, הם לוקחים את הכסף שלנו ומחלקים אותו למי שרוצים. תשובה, אין ספק, תלוי מאיפה הם גונבים. אבל אני יכול להגיד לכם דבר אחד ברור. הבנקים בארץ הם חלק של הדבר הזה. לא הפקידים שעובדים שם, הם לא יודעים מזה. אבל אלו שקובעים את הפוליסי, את המדיניות של הבנק, עכשיו מחלקים הלוואות בלי שום בעיה. כמעט כל מי שיש לו חשבון קצת מסודר, אפילו שבקושי יש לו כסף, יכול לקבל אשראי, אפילו די הרבה אשראי, וגם הלוואות. שאלה, יש גם פרסומות, מדוע הם מתלהבים להעניק הלוואות? תשובה, פרסומות גדולות, וגם ברדיו, וגם בטלוויזיה, ובכל מקום יש פרסומת. כמעט מתחננים שתיקחו את הכסף שלהם, וזה רק כדי לקשור את כולם. אבל היהודים במצב שהם לוקחים, כי זו הלוואה ומה לעשות, חייבים לחיות, חייבים לאכול, ולוקחים את זה ועושים את זה די נוח. אז מה קורה? מה יהיה עם זה? אני לא יודע מה אני אעשה עם כל זה, אבל אלו שחייבים הרבה מאוד, בוודאי שיהיה להם ברוך. אבל בכל אופן, הם הרי רוצים להפוך את כולם לעבדים. מי שחייב כסף, בצורה זו הוא יהפוך לעבד. אבל גם ככה אפשר להפוך לעבד. מה קרה במלחמת העולם השנייה ובכל המלחמות? הם פשוט לקחו את הבתים של האנשים. אחרי שהם חזרו מהמחנות, אם היו רק מעיזים לדרוש מהגויים לצאת מהבתים שלהם, פשוט היו הורגים את היהודים. שאלה, ולמה בימים האחרונים הדולר קפץ בצורה משונה? תשובה, הדולר חלש בכל העולם, וזה קפץ כאן אך ורק בגלל הבחירות, ובגלל כל העניינים, כל הבלגן פה, אז לכן השקל נהיה חלש. וגם מקודם זה כבר נחלש בגלל כל הטמטום של לפיד. הוא תכנן לעשות מע"מ אפס וכל מיני שטויות, והוא הוריד את כל קצבאות הילדים. אז פתאום יש אנשים שממש רעבים ללחם, וגם אנשים שעובדים וכולי, אפילו ששני ההורים עובדים. אין מספיק גם בשביל שכר דירה, וגם בשביל ההוצאות או בשביל המשכנתא. הרבה לקחו משכנתאות של 90%, אז זו הסיבה שהשקל ירד בערכו. אבל זה לא יחזיק, כי הדולר ממש חלש. הדולר זה אוויר, כלום, אין לזה שום בסיס. וכל המטבעות אותו הדבר. הם רק משחקים בבורסאות עם הכסף. מעלים את זה, מורידים את זה, הכל מניפולציות של הרשעים. וגם הבורסה, מניפולציה של הרשעים. ככה הם מרוויחים. הם תמיד יודעים מה עולה ומה יורד, מה הולך להיות גבוה. הם לוקחים משהו כשזה נמוך ומתחילים להעלות אותו. קונים את זה בזול, ובכל מיני דרכים דואגים להעלות את זה ולהעלות את זה ולהעלות את זה, ואז הם מוכרים. אחר כך, מי שנכנס לזה בסוף, בום, הוא נופל. רק שתדעו דבר אחד, הם כל כך מטורפים האנשים האלה, שהם יכולים לגמור את עצמם. הם חולי נפש, אבל רשעים. הם חולי נפש מתוך הרשעות שלהם. והם מאמינים בשטן, שזה נותן להם לעשות מה שהם רוצים. את הדברים הכי עקומים הם מסוגלים לעשות. ואני לא יכול אפילו להעלות פה מה הם עושים, כי זה כל כך מגעיל וכל כך קשה אפילו להעלות בפה מה שהם עושים. שאלה, מה דעתך על דליפת הנפט באזור אילת? מזכיר את הזיהום במפרץ מקסיקו לפני 4 שנים. תשובה, כן, אבל זה היה בכוונה, פיגוע. זה היה בכוונה, בלי ספק. שאלה, האם הם עד כדי כך כאלו מזוכיסטים? תשובה, זה הכל כדי לעשות בעיות. הם רוצים שכולם יהיו בבעיה, לא אכפת להם כלום. אני רק רוצה שתראו, כל הבנייה שקורה כאן בארץ, תסתכלו בירושלים, תסתכלו כמה דירות בונים, בשביל מי? מי יכול להרשות לעצמו לקנות דירה בירושלים? רוב הדירות האלה הן יותר מפוארות. תראו ברחוב ירמיהו, תראו שם ליד בנייני האומה בכניסה לעיר, כל כך הרבה דירות, כל כך הרבה דירות, עבור מי? בשביל מי? וישנם עוד הרבה מקומות. בונים ובונים ובונים. אתם חושבים שזה בשביל היהודים? וגם בשביל הגויים שמתכוננים לבוא לפה. רוצים לעשות כאן בארץ את הוותיקן השני, שאחר כך, לפי הרצון שלהם, זה יהפוך להיות הוותיקן הראשון, שהשם ישמור עלינו. אז מה? אז מה אתם חושבים? שאלה, זה מזכיר לנו איך אותו אדומי, הורדוס, הכניס כאן את הרומאים, ובנה להם במיוחד את קיסריה ועוד מקומות כאלה, שירגישו ככה פה בבית. תשובה, רואים ברור שכבר התחילו להשתלט בו בכל מקום, בגלל המלחמות והמהומות עם הערבים, שדרך אגב ראו שזה עשוי, כי רוב הערבים בכלל לא רצו את הבלגן הזה. הם רוצים אך ורק לעבוד ולהרוויח ולחיות. אבל הרוב מאלה שמשתתפים בהתפרעויות פה זה הכל מהצעירים, אין מבוגרים ביניהם. אלה שמשתוללים, זורקים אבנים וכולי, כולם צעירים, אפילו בני 12, בני 9, בני 15. זה מעושה. זה בשביל להוריד את העם היהודי. זה מעסיק אותם, את אלו שגרים פה, הם עסוקים עם מה שקורה, מפחדים שאיזה ערבי בודד לא יתנפל עליהם. אבל זה רק כדי להסיח דעת ממה שבאמת קורה. ואני נזהיר את הערבים שהכנסייה הקתולית מתכוונת גם להשתלט על הר הבית, אבל אף אחד מהם לא ישתלטו. שאלה, בציון דוד המלך, כל הזמן עושים שם בעיות, האם יוכלו ככה להמשיך להתפלל? תשובה, אני יודע, הוא עומד לעשות שם את הוותיקן השני, ימח שמו וזכרו. אני רק יודע שאנחנו נכנסים עכשיו לזמן מאוד קשה, אבל אל תדאגו לדוד המלך. השם לא ייתן לגויים להתעסק עם מקום קבורתו זמן רב מדי, הוא יעיף אותם משם. שאלה, חלף כמעט חודש מהטבח בהר נוף. האם הפיקו את הלקחים הנדרשים? האם נשאר רושם מכל ההתעוררות? תשובה, נשאר רק מעט רושם מזה, רק אצל אלה שסובלים, אלו שאיבדו את האהובים שלהם, וגם אלה שעדיין בבתי החולים. אבל כל הדבר הזה שהתרחש שם, יש הרבה סיבות לזה, הרבה סיבות מהעבירות שלנו. שתיים מהסיבות הכי בולטות, האחת זה מסר להר נוף, לכן להרבה מקומות דומים בארץ, בסטייל הזה, שישנה בעיה קשה מאוד בצניעות ובכל העבירות שבאות מחוסר הצניעות. והדבר השני זו המחלוקת. המחלוקת שהתבטאה שם בבית הכנסת בזה. אבל זה נמצא בכל מקום ובכל פינה של העולם החרדי. שאלה, אבל השאלה על מה כבר נשאר עדיין לריב? תשובה, השאלה הזו ממש חשובה, אין לי תשובה. שאלה, דווקא בנושאים של צניעות וקדושה לא הזכירו כלום? תשובה, לא דיברו על הצניעות וגם לא דיברו כל כך מספיק על המחלוקת, אז על מה דיברו? על מה יש עוד לדבר? קדושים תהיו, האם אנחנו קדושים? חה-חה. שאלה, הזכרת שאפילו האנשים הרציניים בכל זאת הם נגררים ונסחפים עם האווירה הכללית אחר עגל הזהב. השאלה היא, הרי אנחנו חיים במסגרות של קהילות, אז מה ניתן לעשות? תשובה, אין מה לעשות. צריכים פשוט מה שיותר להתרחק מאלה שמדברים שקר או שחיים את השקר. אבל עוד מעט השם יבדיל בין אלו שהם נשמות יהודיות אמיתיות, יכריח אותם לקבל ולחיות ולהיות חלק של האמת. ואילו שפשוט שקר, 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 שהם המקום שלהם זה עם הגויים, תהיה ממש מחיצה ברורה בין אלה לאלה. שאלה, מי יודע כמה יהיו בפנים, מי יודע? תשובה, לא הרבה יחסית. שאלה, ומה איתנו? תשובה, מי שיושב פה ומבין מה שאני מדבר, בוודאי ובוודאי יהיה עם האמת. שאלה, מבקשים ברכה על המוקד הטלפוני החדש. תשובה, אני מברך אתכם שתהיה לכם הרבה הצלחה בזה, ואני שומע פה ושם שזה מצליח מאוד, ברוך השם. ברוך השם, יהודים רוצים את האמת בכל זאת. טוב, אין לי בכלל גם מה לומר יותר. אנחנו יודעים גם מה שאנחנו צריכים לעשות, להתקרב לקדוש ברוך הוא, אנחנו עצמנו. ואם המשפחות שלנו הם לא בדיוק איתנו, לא משנה. תתפללו עליהם, והשם יעזור להם. וגם על הילדים שלנו, ועל הנשים והבעלים שלנו, ושכולנו רק נתפלל חזק, 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 שהשם ירחם על כל יהודי ויהודי, על כל נשמה יהודית, שירחם עלינו, ושיביא לנו את הגאולה השלמה בקלות, בקלות, כי זה לא פשוט. בנוגע לאברך שסיפר על החלומות הקשים שהוא ראה כמה פעמים לאחרונה, מלחמות ואת הירח בכיסוי אדום כדמות דם, אומר מנחם, זה כתוב ותוכלו למצוא את המקורות שבסוף הזמנים, לפני שבא משיח, יהיו כל מיני אנשים שיהיו להם חלומות, ידעו דברים, יהיו גילויים לאנשים מסוימים, מה יהיה ומה קורה ומה לא בסדר. יהיו כל מיני דברים כאלה לפני שמשיח בא, וזה בוודאי אחד מן הסימנים. והיהודי הזה, הוא קיבל את המסר הזה. רוב האנשים בטח צוחקים ממנו, אבל אלו שיודעים שעומד להיות משהו, ממש מרגישים את זה לפנים, בלי לדעת כל מה שאני מספר פה. אלו יודעים שהוא מדבר אמת. אלו יודעים שזו אזהרה מן השמיים, וזה ברור לאנשים שהם אנשי אמת. נביא בזאת מספר יואל, פרק ג', פרק קצר המכיל 5 פסוקים. אומר הנביא, והיה אחרי כן, אשפוך את רוחי על כל בשר, וניבאו בניכם ובנותיכם, זקניכם חלומות יחלומון, בחוריכם חזיונות יראו. וגם על העבדים ועל השפחות בימים ההמה אשפוך את רוחי. ונתתי מופתים בשמיים ובארץ, דם ואש ותמרות עשן. השמש יהפך לחושך, והירח לדם, לפני בו יום השם הגדול והנורא. והיה כל אשר יקרא בשם השם ימלט, כי בהר ציון ובירושלים תהיה פליטה כאשר אמר השם, ובשרידים אשר השם קורא. ניתן לשמוע את דבריו של אותו אברך שראה את החלומות הקשים על המלחמה המתקרבת, על ההזרה מן השמיים, על האסונות שבאים בעטייה של חוסר הצניעות, בשלוחה 8, הקש 8 בכניסה למערכת.